הגענו לדף קוף למדווה ומודע אלף במשנה למעלה, פה המשנה עוסקת באדם בריא שהוא רוצה לתת את נכסיו לבניו, והוא רוצה להמשיך עדיין לאכול את הנכסים, את הפירות של הנכסים עד יום מותו. אז הכותב נכסיו לבניו צריך שיכתוב מהיום לאחר מיטה דבר רבי יהודה. רבי יהודה אומר, מי שכותב נכסיו לבניו, הוא רוצה להמשיך לאכול את הפירות הנכסים בחייו, אז צריך שיכתוב בשטר המתנה שהוא מקן את הנכסים מהיום לאחר מיטה. הלשון הזו משמע שגוף הנכסים יהיה קנוי מהיום, והפירות יהיו קנויים רק לאחר מותו. אם לא כתב מהיום, משמע שהוא לא מקנה כלום עד לאחר מותו, ואחר מיטה כבר המתנה לא אוכל. לכן אומר רבי יהודה, צריך לכתוב מהיום לאחר מיטה. דיבר רבי יהודה. רבי יוסף אומר, לא צריך לכתוב מהיום. גם אם יכתוב רק לאחר מיטה, המתנה תחול. והגמרא תסביר מדוע. עוד המשנה עוסקת פה בגדרים של הדין הזה. הכותב נכסה לבנו לאחר מיתו, כלומר כותב את הנכסים באופן שלמדנו, גופם יהיה קנוי מיד, והפירות רק לאחר מותו. האב לא יכול למכור, בגלל שהם כתובים לבן, האב לא יכול למכור לאדם אחרי את הנכסים במכירה מוחלטת, כי הם כתובים כאן לבן. הגוף קנוי כבר מעכשיו, הפירות קנויים לאחר שמות האב. וגם הבן לא יכול לקרוא את הנכסים במכירה מוחלטת בחיי האב, למה? כי הם עדיין ברשות האב, לאכילת פירות. רק שניהם יחד יכולים בעצם למכור אותם במכירה מוחלטת, על ידי שהאב ימכור את זכות אכילת הפירות, ובן ימכור את גוף הנכסים. אם אחר האב מכורים עד שימות, כלומר אם אחר האב את הנכסים סתם, הם מכורים עניין זכות אכילת פירות עד שימות האב. אבל אחרי שימות האב יוציא בעצם הבן מהלוקח, בן את גוף הנכסים, בן את הפירות, כי הוא נתן כבר את הפירות לאחר מותו לבן. אם אחר הבן את הנכסים בחיי האב, זה אין לוקח בן כלום עד שימות האב. כלומר, אין לו שום דבר מכיוון שזה עדיין של האב, אבל הלוקח עומד במקום הבן. כלומר, כשימות האב, יש ללוקח את הגוף, ואת זכות אכילת הפירות. כלומר, שהגוף זכה מיד כשקנה את הנכסים, ואכילת פירות זכה כשמת האב, כי האב מת, אז כבר אין לו כבר זכות אכילת פירות. והלוקח הוא במקום הבן. אומרת הגמרא, ההוראה הראשונה של המשנה, וכתב מהיום לאחר מיטה מה יהווה, כותב מהיום לאחר מיטה, מה בכך? עתנה למדנו במשנה בגיטין, מהיום לאחר מיטה גט ונו גט. היא מת, חולצת ולא מתייבמת. כלומר, שם יש משנה, אדם שנתן גט לאשתו ואמר לזה גיטך מהיום לאחר מיטה. זה גט ואינו גט, כלומר זה גט מספק, לא גט ודאי. אנחנו מספקים עם המילה, עם המילים לאחר מיטה מתפרשות כתנאי, שבעל התכוון שהגט יחול מהיום בתנאי שימות, וכיוון שמת בעצם מתקיים התנאי והגט חל למפרע משעת הנתינה, או שהמילים הוא לאחר מיטה מתפרשות כחזרה, שבעל חוזר בו במילים אלו ממה שאמר בהתחלה מהיום. הכוונה שהגט יחול רק לאחר מיטה ולא מהיום. אז לכן היא מת הבעל מבלי להניח ילדים, וזו אישה חולצת, כדי להתיר אותה ננסה לשוק, שמה זה לא גט נמצא שהיא זקוקה לייבום, והיא לא מתייבמת, כי שמה זה גט נמצא שהיא בעצם גרושת אחיו של היבה, מאסורה לה ואיסור כרת שיש את אח. עכשיו בכל מקרה למד במשנה מהיום לאחר מיטה, היא לשון מסופקת. אומרת, כמו אתה מספק נכון, לגבי גט, הטעם שזה גט מספק, כי אנחנו מסופקים עם תנאי הווי חזרה, ואנחנו אכן מסופקים עם הלשון לאחר מיטה, מתפרשת כתנאי או כחזרה, אבל כאן, כשנוגע למתנה, אחרי כאמר לי, הרי הנותן אומר להם מקבל גופה כאן מהיום, פירה לאחר מיטה. את גוף הקרקע תקנה מהיום, ואת הפירות בעצם תקנה לאחר מיטה. כלומר, בגירושים, אין שני שלבים, לכן אנחנו מוכרחים לפרש בעצם את המילים לאחר מיטה, כתנאי או כחזרה. במתנה, מכיוון שאפשר להקנות אותה בשני שלבים, מסתבר שזו אכן הייתה כוונת הנותן. זה הכוונה יותר טוב מהיום ולאחר מיטה, ולכן פה השאלה. קנה מהיום ופירות לאחר מיטה. רבי יוסי אומר, אינו צריך, למה לא צריך? רבא בר אבו החלש, הוא חלה, עד לגבי רב הונא ורב נחמן לבקר אותו. לפני שנכנסו, אמר לרב הונא לרב נחמן, באמינא תשאל ממנו, כלומר מרבא בר אבו, הלכה כרבי יוסי או אלא הלכה כרבי יוסי? אז אמר לרב נחמן, תמיד רבי יוסי לא יודע, אני אפילו לא יודע מה הטעם של רבי יוסי, ההלכה היא באה ממנה, אני אשאל אותו מה ההלכה? אמר, את באה ממנה היא הלכה או לא, תשאל אותו אם הלכה כרבי יוסי או לא, ותאמר, אנא אמין לך, ואת הטעם של רבי יוסי אני אגיד לך. באמינא אמר לי אחי אמר רב, הלכה כרבי יוסי, בת אדונף, אחרי שיצאו רב הונא ורב נחמן מביתו של רב ברבוע, אמר לי, אני מתאמד רבי יוסי, דאמר זמנו של שטר מוכיח אליו, ותאריך שכתוב בשטר מוכיח שכוונת הנותן הייתה שתתחיל בעצם המתנה לחול מאותו זמן. התאריך שכתוב בתחילת השטר וכך וכך בשבת וכולי, אמר לנו פלוני, אהבו לעדים וכולי, אז זה נותן זמנו של שטר מוכיח אליו. זה מוכיח שכוונת הנותן מאותו יום, למה אם מתכוון הנותן שמתנה תחול רק לאחר מיטתו, אז לא כותב את התאריך בשטר. וכן תניא מי אחי רבי יוסי אומר, הוא צריך כדי שזמנו של שטר מוכיח עליו. באמינא רב אמר רב נחמן, בהקנאה מהו? אמר לי בהקנאה אינו צריך, כלומר, בשטר שכתוב בו קניין, מה הדין? האם רבי יהודה חולק רבי יוסי גם בשטר כזה ומצריך שיהיה כתוב בו מהיום או לא. כלומר, היה כתוב בשטר שהעידים עשו קניין שעל ידו הם קנו את הקרקע עבור המקבל, בניגוד לשטר מתנה רגיל שעצם מסירתו למקבל היא זה שמקנה לו את הקרקע. אז אחר אפשר להגיד שרבי יהודה בעצם סובר שצריך לכתוב מהיום רק בשטר מתנה רגיל, אבל בשטר שכתוב בו קניין מודה רבי יהודה לרבי יוסי שאין צריך לכתוב מהיום, כי בשטר שכתוב בו קניין המתנה בעצם חל על ידי מעשה הקניין של העדים, ואדם עושה קניין סתם יש להניח שכמתו שיחול הקניין מיד. אז אכן באמת אמרנו לא צריך לכתוב מהיום, מן הסתם מתכוון לנו הנותן שהקניין יחול מיד. אבל רב פאפי חולק, רב פאפי אמר איקה הקנאה הייתה צריך ואיקה הקנאה לא צריך. יש שטרות שכתוב בהם קניין שצריך לכתוב בהם היום, ויש שלא צריך. הקנאה וכאן נמנה לא צריך, כלומר אם כתוב בתחילת השטר קנו אותו, כלומר שעדים כתבו שהנותן אמר להם לקנות ממנו את הקרקע עבור המקבל, בסוף השאר כתוב וקנינה מיני ואכן קנינו ממנו, אז לא צריך לכתוב מהיום. מהסתם דעתו שנותן שהוא שהקניין יחול מיד. בדרך כלל בשטרות שכתוב בהם קניין, הקניין כפי שראינו עכשיו מוזכר פעמיים, העדים כותבים שהנותן אמר להם לקנות ממנו את הקרקע עבור המקבל, אקנה, וגם כותבים שאכן קנו ממנו את הקרקע, וקנינה מיני וכו'. אם מוזכר בתחילת השטר את הציווי, אז מה שמוזכר לכאורה חלק השני מקנינה מיני זה מיותר, אלא מסתבר, כלומר, זה בדיוק, לכן מסתבר שהקניין מוזכר פעם נוספת בשטר, כליפות את כוחו של המקבל, שהקניין יחול מיד. אבל אם כתוב בתחילת השטר קנינה מיני, וקנינו ממנו, בסוף כתוב, ואקנה, קנו אותו, אז כבר צריך לכתוב מהיום, כי אין הוכחה מדעתו של הנותן, שהתכוון שהקניין יחול מיד. כלומר, אם מעשה הקניין שעשו העדים, וקנינה מיני מוזכר בתחילת השטר, ואחרי זה כתוב בציוויו, אז בעצם אין שום דבר מיותר בשטר. כי הרי צריך להזכיר את הציווי של הנותן, של הציוויו של הנותן בשטר, כדי להראות מאיפה לקחו העדים את הכוח לעשות מעשה הקניין שעשו, הרי צריך לראות שאכן ציוו אותם לזה. לכן אין פה שום דבר מיותר. אבל מה התקיף לרב חנינא מיסור עמיקא מידי דענא נויה דינן וספרי דיעדי? כלומר, יש דבר כזה, דין כזה, שחכמים לא יודעים אותו. הרוב החכמים לא בקיאים בחילוק הלשון הזה, האם הציווי הגיע קודם, או המעשה שעשו הגיע קודם. ואילו הסופרים כן יודעים אותו, שאנחנו נגיד שלכך התכוונו, ודאי שהסופרים, כותבי השטרות, לא בקיאים בחילוק הלשון. אז איך אנחנו יכולים לקבוע על פיו מה דעתו שלנו נותן? אבל אומרת גמרא זה לא נכון, שאלינו לספרי דבאי, שאלו את סופרי בית דינו של הבאי, וידי, הם היו בקיאים בחילוק הלשון, וכן ספרי דרבא וידי. אבונה ברי דרב יהושע אמר בין אקנה וקנינה מיני, בין קנינה מיני ואקנה לא צריך. אבונה ברי דרב יהושע אומר לא משנה מה בתחילת השטר ובסוף השטר, בכל מקרה לא צריך לכתוב מהיום, אפילו דעת רבי יהודה. וגבי השטר שכתוב בו, ובדוכרן פתגמי דאבו באנפנה, זהו זיכרון דברים שהיה לפנינו פליגי, פה כבר נחלקו הרבה דבר רבי יוסי. זה המקרה שנחלקו, כלומר, שטר שעומד רק לראיה בעלמא ולא שטר מתנה, אז פה כבר נחלקו. מכיוון שלא מוזכר קניין בשטר, אז אין משמעות דווקא שהקניין יחול מיד, וזה נכון מה שנחלקו רבי דבר רבי יוסי. אמר רב כאן, אמריתה לשמטי כמד רב זבי מן הרדה, ואמר לי, אתו נח אם מתינו, אתם שואלים ככה בשון שאלה, שרב השאלת רב נחמן וכו'. אנחנו שואלים את זה כך, אמר רב, אומר את זה בתור מימרה, אמר רב נחמן בהקנה אינו צריך, בין אם אקנה וקנינה מיני, בין אם קנינה מיני ואקנה, לא משנה מה הסדר, מה מגיע קודם, אלא בזה לא צריך לכתוב מהיום. מתי צריך לכתוב מהיום? בזה נחלקו רבי יהודה ורבי יוסי. בדוכרן פתגם דאבו באנפנה פליגי, זהו זיכרון שהיה לפנינו וכו', בזה נחלקו רבי דוד ורבי יוסי. עוד עמד במשנה, הכותב נכסיו לבנו לאחר מותו וכו', איתמה מאחר הבן בחיי האב, הוא מת הבן בחייו, אמר ביוחנן לא קנה לוקח, יש לקיש אמר קנה לוקח, כלומר מה קורה אם אחר הבן את הנכסים בחייו, וחי המחירה מת הבן בחייו, אז פה אמר ביוחנן לא קנה לוקח את הנכסים אפילו אחר מיטת האב, אלא יחזרו הנכסים בשאר יורשי האב ולא ליורשי הבן, ויש לקיש אמר לא, לוקח את הנכסים לאחר מיטת האב, למה? רבי יוחנן אמר לא קנה לוקח קניין פירות כגיין גוף דמי, רבי יוחנן אומר תשמע, לא קנה לוקח את הנכסים, הוא אומר קניין פירות שיש לדם נכסים זה כמו קניין הגוף, נחשב כקניין הגוף. האב שיש לו את קניין הפירות בנכסים ומחייב נחשב כבעלים העיקרי של הנכסים, ובכוח הבן זה בעצם למכור אותם, מה שלמדו מחר הבן אין לו לוקח בהם כלום עד שימות האב, אז זהו רק במקרה שמת האב בעצם בחיי הבן. שאחרי שאבא מת, במיטת האב ברו הנכסים, הגוף עם הפירות לידי הבן, לכן מכירת הבן חל, אבל אם מת הבן בחיי האב, הנכסים מעולם לא באו לידי הבן, לכן מכירתו לא כלום, הוא מכר דבר שלא שלו, וכל זה אסמך קניין פירות כקניין הגוף דם עברש, לקיש אמר לו, קנה לוקח את הנכסים לאחר מיטת האב, למה הוא אומר קניין פירות שיש לדם, לאו כקניין הגוף דם, לא נחשב כקניין הגוף. לכן קניין הפירות שיש לאב לא מעכב את בעלותו של הבן, לעולם הבן הוא משהו בזה שנחשב הבעלים העיקרי של הנכסים, לכן יש בכוחו למוכרם. עומד גם לכאורה כבר נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש בדין עם קיין פירות כקיין לגופלו, והאיפליגי הוא באוחד הזימנה, נדמה, הוא מוכר שדהו לפירות, אדם לוקח, אדם שהוא מוכר שדהו לפירות, שהלוקח יאכל את הפירות היוצאים מנה, זמן מסוים, בסיום, תחזור השדה למוכר. רבי יוחנן אמר מביא וקורא, מביא מן הביקורים וקורא לפרשת ביקורים, כי כמו שאמרנו, קיין פירות כקיין לגוף דמי. ריש לקיש אמר, מביא ואינו קורא, רבי יוחנן מביא וקורא כסבר קיין פירות קיין לגוף דמי, לכן הלוקח נחשב כבעל השדה ויכול לומר האדמה שנתת לי השם. ריש לקיש אמר, מביא ואינו קורא קיין פירות לאו כקיין לגוף דמי. אז כבר נחלקו בזה לכאורה, פעם אחת אומרת הגמרא בכל זאת צריך להזכיר את שתי המחלקות. אמר רבי יוחנן, אף אגב דבענו קיין פירות כקיין לגוף דמי, אחי יצטרך, פה צריך ללמד את זה בכל מקרה. למה? סגא דחמינא אבא לגבי ברי אחו לאחי, יכולת לומר שהאב מוכר לבנו ומקנה לו את גוף הנכסים לגמרי. יכול להגיד נכון שכעיקרון קיין פירות כקיין לגוף דמי, פה לא ככה. קיין הפירות שהאב השאיר לעצמו זה לא נשאר כקיין לגוף, כי הוא רוצה לתת לבן שלו את הפירות, כמה שמן שלא ככה. ואפשר גם ריש לקיש יכול להגיד, אף אגב דבר אמר קיין פירות לאו כקיין לגוף דמי, למרות שבדרך כלל קיין פירות לא כקיין לגוף דמי, אחי יצטרך, צריך בכל זאת ללמד את זה. למה? סלקא דחמינא כל לגבי נפשי, בכל מקרה שאדם נותן נכסיו לאחר, משייר לעצמו קיין הפירות, כמו שראינו במשנה, אפילו במקום ברי נפשי עדיף, אפילו הוא מעדיף את עצמו אפילו על פני בנו. ומכיוון ששייר לעצמו את הפירות, הוא משייר לעצמו בעצם גם קיין בגוף הנכסים. בדרך כלל קיין פירות זה לא כקיין בגוף הנכסים, אבל פה אולי זה כן. לכן כמה שמונן שלא כך, ולכן היה צריך ללמד את שתי המחלוקות. את המחלוקות, המחלוקת בשני המקומות. הייתי ורבי יוחנן משקל לריש לקיש, נכסי לך ואחריך יירש פלוני ואחריו יירש פלוני, אם מת ראשון קנה שני, קנה שני, מת שני קנה שלישי, אם מת שני בחיי ראשון יחזרו נכסים ליורשי ראשון. כלומר, מקשה רבי יוחנן ריש לקיש, אדם שנתן נכסיו במתנה לכמה אנשים, זה אחר זה. הוא אמר, נכסי יהיו נותנים לך ואחריך יירש פלוני ואחריו יירש פלוני. אם הראשון מת קנה השני, אם מת השני קנה השלישי, זה דבר רגיל, ואם מת השני בחיי הראשון יחזרו נכסים ליורשי ראשון. כלומר, כשמות המקבל הראשון, ייפלו הנכסים ליורשה ולא יעברו למקבל השלישי. עכשיו, פה אומר רבי יוחנן, אם זה נכון שקניין פירות אינו לא נחשב כקניין הגוף, מקשה לריש לקיש ליורשי נותן מבעלי, היה לברית להורות שיחזרו הנכסים ליורשי הנותן, לא יורשי המקבל הראשון. הרי המקבל הראשון לא היה בנכסים, היה בנכסים רק קניין פירות, לא קניין הגוף. זה לא נחשב לדעתך כקניין הגוף. אז למה יזכו יורשה בבעלות גמורה בנכסים, גם כולל גם הגוף? אז ישיב ריש לקיש, אמר ריש לקיש לרבי יוחנן, כבר תרגמה, כבר פירשה רבי הושעיה בבבל, אחריך שאני, מתנה שניתן בלשון אחריך, שונה משאר המתנות שניתנות לזמן מוגבל. כאשר אדם בעצם נותן המתנה, אומר לאחריך, כל מקבל בתורו זוכר גם בגוף הנכסים, וכן רמי, רבא בברכן, קמא דרב, ואמר אחריך שאני. הגמרא מביאה עוד ברייתא שסותרת לכאורה מה שרבי יוחנן רצה ללמוד בברייתא הראשונה, ועתן יחזרו ליורשי נותן. הברייתא הזאת סוברת שבהכרח שהמקבל הראשון לא קיבל מהנותן אלא לזכות אכילת הפירות. וקיין פירות לא נחשב כקיין הגוף, ואדרבה כתוב ליורשי הנותן. אז סתירה לדעת רבי יוחנן שקיין פירות כקיין הגוף. אומרת אומרת התנאי, זה אכן מחלוקת תנאים אם קיין פירות נחשב כקיין הגוף או לא. והגמרא פה תרחיב על זה ותביא את הברייתא ועוד סתירה מברייתא אחרת. והגענו לדף קוף למד זין עמוד א', ונראה את ההמשך בעזרת השם פעם הבאה. חזק וברוך.